שלום לכם, אנחנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מנסים ללמוד מהרב לייטמן פעם אחר פעם, איך כדאי לנו לבנות את החיים שלנו כאן כחברה ישראלית, לכל אחד כפרט, כמשפחה וכחברה אחת גדולה, שהחזון שמציע לנו הרב לייטמן לאמת ולסגל אל ליבנו כאן בישראל, זה לבנות חברה שהיא תהיה כמו משפחה אחת. וכדי להבין את החזון הזה במהותו ואיך הוא יכול לקדם אותנו, להרגיש מה בדיוק זה אומר להיות כמו משפחה אחת מעבר לסיסמה, בפועל, ביחסים בינינו, אנחנו רוצים בכל פעם לדון על זה מזווית נוספת, וכך בסך הכל אנחנו לאט לאט מתחילים להרגיש מה הכוונה להיות כמו משפחה אחת, והזווית שאנחנו רוצים היום לדון בנושא הזה של להיות כמו משפחה אחת בחברה הישראלית, זה מאחד הסמלים היהודיים העתיקים והשורשיים ביותר, עשרת הדיברות. ניצה מזוז, דברי פתיחה, עשרת הדיברות.
אז עד היום עשרת הדיברות נחשבים באמת לחוקת העל של התרבות היהודית. אפשר לומר שבין אם אנחנו מצליחים לקיים אותם ובין אם לא, אנחנו מחשיבים אותם מאוד, וזה איזה שהם כללים או נורמות חברתיות שאנחנו מעריכים מאוד. אז היום היינו רוצים לשוחח איתך קצת על עשרת הדיברות מהזווית שלך, ולהבין גם איך עשרת הדיברות מתקשרות לאותו חזון משפחה אחת. אז קודם כל בכלליות, ואחר כך נעבור דיבר דיבר, וננסה לעמוד על כל אחד בנפרד.
כמו שאנחנו כבר מבינים, שמענו, או שצריכים לחזור על זה, העם שלנו הוא לא עם, כמו יתר העמים, שהתחברו בצורה טבעית, שבטים שחיו יחד, באיזשהו מקום מיוחד, כל אחד, ואז במשך הזמן, לתקופה ארוכה, הם הפכו להיות לעם, ואנחנו רואים שהשבטים האלו הם דווקא עד כמעט שלבים האחרונים של היסטוריה, הם היו מאוד ביניהם עוד לא מסודרים. נגיד, אותה גרמניה, היא עד לפני 150 שנה, סך הכל, היא הייתה עדיין שבטים. היו המון 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 שבטים, שאז ב-1860, נדמה לי, החליטו שהם מתחברים למדינה אחת. 1860, זאת אומרת, ממש
150 שנה.
מזמן.
כן. זה לא פלא, כי באמת, וגם כן בהרבה מדינות אנחנו רואים הבדל בין צפון ודרום, נגיד כמו באיטליה, שזה ממש כאילו שני עמים, ובעוד המדינות, ברוסיה זה מאוד מורגש, גם כן לפי האזורים, שזה הם מרחק גדול, הוא גם כן כך קובע, וכן הלאה. אבל אצלם, בכולם, השיטה הייתה פשוטה. חיבור לפי הטבע, לפי שחיים במקום אחד, מתחתנים, יש מנהגים, יש אקלים, התהליך שעוברים, וכך זה אנשים מתחברים למה שנקרא עם. אצלנו זה לא היה אף פעם, ולפי הטבע גם כן זה לא נמצא בנו. המגמה הזאת הטבעית, הגישה, אלה חיבור שלנו לעם, הוא חיבור מלאכותי. מלאכותי זאת אומרת, תלוי במאמץ משלנו. לא לזה שטבע מכוונת להיות יחד, בונה את העם, אלה אנחנו בעצמנו היינו צריכים לבנות את עצמנו כעם.
איפה המקום של עשרת הדיברות בחיבור המלאכותי הזה?
עשרת הדיברות זה בעצם התנאי להתחבר לעם. ולכן אנחנו כאן רואים דווקא בצורה מאוד מאוד ברורה, בולטת, שאם אתה מקבל את זה, אז אתה הופך להיות לעם, על ידי קיום של התנאים האלו, שנקראים עשרת הדיברות. עשרת התנאים. ואם אתה לא מקיים, אז אתה לא הופך להיות לעם.
זה הייחודיות שאתה מדבר עליה בהיווצרות שלנו כעם.
נכון.
זאת אומרת, יש לפנינו באומה הישראלית, מוצבים בפנינו 10 תנאים, שהם נקראים 10 הדיברות, שאם אנחנו נממש אותם, אז נחשב לעם ישראל?
כן. מפני שמתגלה קודם כל האגו הגדול, שנקרא גלות מצרים, שאנחנו כולנו נופלים לתוך האגו, ומגלים שאנחנו לא יכולים להיות יחד. שאנחנו זרים, שאנחנו שונים, שאנחנו שונים זה את זה. הר סיני, הרי. זה מעמד של הר סיני. מצד אחד סיני מתגלה.
בינינו, בין האנשים?
בין כולם. כן, אנחנו מגלים לשון הרע, ביקורת, חוסר צורך להתקרבות, תחרותיות למיניהם, זלזול הגדול, מה שיש, פלגים למיניהם, האלו כאלו ואלו כאלו וכו' וכו'.
כל זה בתוך עם ישראל?
בתוך עם ישראל.
אוקיי.
ולזה קראת קודם גלות מצרים?
כן.
זה גלות מצרים.
זה מה שקיבלנו.
כן.
כי התגלות בנו של האגו שלנו, שהוא בכל מיני אופנים כך פועל.
עד שזה מגיע לסי של...
הר סיני.
מה זה מסמל?
שמסמל הר של סינה הדדית, שאנחנו מגלים מצד אחד. מצד שני, אנחנו מבינים ומרגישים שיש לנו הזדמנות לחיבור, לבנות את העם. זה על ידי המנהיג, משה, שפועל בנו ומוביל אותנו לאיזה נקודת האיכות, חיבור. והתנאי, אתם רוצים את זה וכשה לא רוצים, לא. וכאן מקום ההכרעה. במקום הזה, שנקרא מעמד הר סיני, כן? מקבלים אנחנו מחיבור שלנו התעלות והרגשה הדדית, כזאת שכדאי לנו להתחבר. מגיעים להתפעלות מיוחדת, לזה שמרגישים כולם עד כמה שהחיבור הוא יכול לגרום לנו להרגשת החיים החדשים, ברמה החדשה, למעלה מהגשמיות הזאת, שאנחנו בזה רוכשים במחשבה וברצון, ובגישה לחיים אנחנו מרגישים את עצמנו מטלים מעל החיים הגופניים. אנחנו מתחילים להרגיש היחס הזה הכללי ששורה בינינו. האהבה, ההתחברות, ההדדיות, ערבות. וזה מורגש אצלנו כהתגלות כוח העליון. חיבור הדדי. בחיבור הדדי הזה אנחנו מרגישים משהו נעלה, משהו מיוחד, שזה מעל הגופים שלנו. הדרגה הזאת שאנחנו עכשיו מתחילים להרגיש בחיבור, היא בעצם דרגה יותר עליונה, נקראת אדם, דרגת המדבר, שאנחנו מתחילים לחשוב על הייחודיות הזאת, שמתגלה בינינו, שהיא מעל הגופים. עד כדי כך שאם אני משתתף עם כולם, אני לא דואג לעצמי, אני דואג לאחרים, עד כדי כך שאני שוכח על עצמי. הגוף שלי כאילו נעלם מהרגשה שלי, אני חי בין כולם. זה נקרא שאני עובר מהרגשה הפסיכולוגית הזאת של החיים ומוות. אני רוכש מצב שהוא נצחי. וכוח שאני מרגיש ששורה בינינו, האלוקים, כוח הטבע, האלוקים בגימטרי הטבע, הוא מתחיל לשרות בינינו, והוא מתחיל ממש לשלוט בנו, אם אנחנו נמצאים בהסכמה כזאת, ואז מתוכו אנחנו חיים. זאת אומרת, אנחנו חיים כבר במשהו שיצרנו מצד אחד בעצמנו, אבל על ידי החיבור הזה, אנחנו גילינו כוח הפנימי שבטבע. דרגה יותר פנימית, יותר עליונה, שזה יסוד של הבריאה. אנחנו מתחילים להרגיש את המערכת, מנגנון, שכל הבריאה היא קשורה בצורה כזאת זה עם זה. בכל החלקים. וההרגשה הזאת היא עכשיו בשבילנו, איך להגיד, היא מושכת אותנו, היא המטרה שלנו, להגדיל אותה, להיכנס בה, לחיות בה, למרות ששנאה מתגלה אפילו כל פעם, וכל מיני הביקורות זה אל זה, והתנגשויות, אנחנו מתחילים להבין שכל ההפרעות האלו, הם דווקא כדי להראות לנו איפה עוד אנחנו צריכים להוסיף אהבה, עוד השתתפות, עוד חיבור. ואז אנחנו מגלים עזר כנגדו, שכל האגו שמתגלה, הוא מתגלה כחבר שלנו. הוא מתגלה כבירור של המקומות איפה אפשר עוד להוסיף אהבה ולהגיע להשפעה הדדית, לאהבה הדדית, להיות אחים, להיות מחוברים.
איפה המקום של עצרת הדיברות בתהליך הזה?
רגע, עוד שנייה לפני, אפשר? כי אני עכשיו בהסבר שלך פעם ראשונה הבנתי שלמעשה מעמד הר סיני זה לא כבר החיבור השלם, אלא זה דוגמה, זה סוג של טעימה שניתנה לנו כעם, לטעום, כדי שיהיה לנו איפשהו בזיכרון, איך זה מרגיש כשאנחנו מחוברים.
נכון, זה בכלל...
זה עוד לא החיבור עצמו.
זה לא החיבור עצמו, וזה לא על ידי הצטיינות שלנו במשהו.
הבנתי, זאת אומרת...
זה זמני לרגע אחד.
כן. זאת אומרת, אותו תהליך, אותו מעמד, זה כמו שאנחנו אפילו בחיים שלנו, כדי לדעת שאנחנו רוצים להשיג משהו, איזושהי מטרה, אנחנו צריכים שיסמנו לנו אותה, ולתת לנו איזושהי הרגשה, ויגידו לנו, אתה רוצה את זה?
שיתקרין לנו משהו ממנה.
אוקיי, אז זה בעצם המשמעות של הזה, זה היה בעצם איזושהי תחושה.
כן.
אוקיי, עכשיו...
ואז, אחרי הטעימה, עשרת הדיברות.
כן, כשאנחנו מתחילים להרגיש את הכוח הזה הכללי ששורה בינינו, החיבור הזה הכללי, ההדדיות שאני נמצא בכולם, וכולם נמצאים בי, שאנחנו ממש גוף אחד, לב אחד. בלב אחד הזה אני מגלה כללים, איך אנחנו פועלים יחד במערכת אחת. מהם חוקי המערכת? אז חוקי המערכת הם כאלו שקודם כל אנחנו צריכים לגלות ולשמור הכוח האחד הזה שאז שורה בנו. שנקרא אלוקים, שאין עוד מלבדו, הוא אחד ממלא את כל המציאות, מחזיק את כל המציאות, מחבר את כל החלקים יחד, אין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב. זה מתגלה לנו, ומצדנו, מעכשיו והלאה, חובתנו כך להחזיק אותו, ואליו להשתוקק. וכל הזמן להיות במגמה לגלות אותו בינינו. אנוכי השם אלוקיך. שבגילוי ההרגשה הזאת אתה מתרומם מהאגו שלך, זה נקרא אלוקי השם אלוקיך, יצאתך מארץ מצרים. מרצון, ארץ זה רצון, מצרים זה רצון האגואיסטי. שבהרגשה הזאת, בגילוי הזה, אך ורק אם אתה מרגיש אותו, שאתה במאמץ מגלה אותו, אז זה מוציא אותך מהאגו, מעל האגו. זה התנאי הראשון. אחרי שאתה נמצא בזה, יש לך עוד תנאים איך לחזק את הקשר. כולם בסך הכל להביא אותך לאהבה נצחית ושלמה. אז יש בזה, יש כל היתר הדיברות. זאת אומרת, כל היתר החוקים שאותם צריך אתה לחזק בצורה פרטית, בכל מיני האופנים, כן, כשבסך הכל אתה, הרצון האגואיסטי שלך, מחולק לעשר חלקים, או לעשר רמות, שלכל רמה ורמה אתה נותן תיקון מיוחד, חיבור מיוחד עם האחרים, שבסך הכל תהיה כולך מחובר עם כולם, ללא הבדל במשהו.
הייתי עוד רגע רוצה לשאול על הראשון. אז הדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים.
כן. שאז אתה מרגיש עד כמה שהאגו היה מאבד אותך, משעבד אותך, עד כמה שאתה היית עבד שלו, והיית חי כבהמה, עד כמה בצורה נבזית הוא היה מעביד אותך ו מנצל אותך, וכל זה כדי שעכשיו אתה תתחיל להבדיל מה באמת לחיות בתוך המצרים, בתוך האגו הזה, ולנצל
מצרים את... זה סמל.
סמל, כן.
למה ודאי. בדיוק?
סמל לזה שאתה נמצא בדאגה אגואיסטית.
מה זה? בוא נגדיר את זה. מה
שאני,
זה
דאגה... שאני רוצה לנצל כל העולם לטובת עצמי.
אז למה אני עבד לזה?
את לא מרגישה?
כן, אבל איך זה מתחבר? זאת אומרת, אם אני רוצה לנצל מישהו אחר, אז למה אני עבד?
כי אז אדם עושה הכל כדי לרצות את הרצון הזה. למעלות אותו. והוא מקדיש לזה כל החיים שלו. במקום לעלות לדרגה הבאה, לנצחיות, שלמות, יציאה מתוך הבהמה לדרגת האדם, ובמקום זה ממש שרוי בתוך ההרגשה הזאת האגואיסטית שהיא קוברת אותו. הוא מתחיל להבדיל שקודם הוא היה מטפל בבהמה שבעצם לא שייכת לו. הוא מתחיל להתנתק מהבהמה שבו, מהגוף שלו, וכל מה ששייך לעולם הזה, זה עולם, זאת אומרת, סביבה ש, 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 שאני רואה סביב הגוף שלי שקיימת, ובמקום זה אני רוצה עכשיו להתעלות מעל זה. אני רוצה להתנתק, אני רוצה לעבור מלשים תשומת לב כלפי הגוף והכל מה שקשור אליו, למה שקשור לחיים האלו בהרגשת כולם ברמה הגבוהה, ברמה הנצחית, ברוח, בקשר בינינו, עד כדי כך שרוצה להתנתק מהגוף, כאילו אני לא מרגיש, חיים חוץ גופיים.
מה זה אומר לגבי הקשר הזה שאתה אומר בינינו, הרוח הזאת בינינו?
כן.
הדיבר הזה זה הדיבר הראשון שמקבל עם ישראל, הוא יוצא ממצב...
האגואיסטי.
כן, שקראת לו מסומל במצרים, כן. כן, זה נקרא ארץ מצרים, זה סטטוס של כאילו יחסים אגואיסטיים ביניהם,
כן.
ואז אחרי שיש להם, כמו שהגדרת, את הטעימה ממה זה להיות מקושרים באהבה הדדית, שזה הגילוי שהם מרגישים במעמד הר סיני, מקבלים דיבר ראשון,
כן.
אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז מה זה אומר להם כחברה? למה זה הדיבר הראשון ומה הוא אומר להם כחברה לגבי הקשר ביניהם?
אם אתם מתחברים יחד, בזה שמתנתקים כל אחד מעצמו, אתם מתחילים להרגיש כוח הכללי ששורה ביניכם, רוח הזה הוא נקרא אלוקים. ואז הרוח הזה שאתם דבוקים בו, אתם מתחילים להרגיש בו כוח המושך אתכם להרגשה אגואיסטית, לאהבה עצמית, לדרגת הבהמה, לדרגת האהבה גופנית, לאהבה רוחנית.
מזה לזה?
כן.
אוקיי.
אתה מרגיש שאתה יוצא מהגוף ומתעלה לרמה שנקראת נשמה.
שזה השדה הכללי של הקשר של, שביניהם, כן. של החיבור והאהבה.
כן. הלב אחד הזה שאתה מתחיל להרגיש,
כן.
ששם זה מחשבות ורצונות שלכם החדשים, הלב הזה הכללי, השדה הזה הכללי, הוא נקרא נשמה.
אז זה נקרא הנשמה הישראלית?
נשמה כללית, אין נשמות אחרות. אוקיי. זה נקרא נשמה. אוקיי. אין נשמה פרטית, אלא הכל זה נשמה אחת.
אוקיי, ואז מגיע הדיבר השני, הדיבר השני אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
כן.
מה פירושו?
שזאת אומרת, אל תדמיין לעצמך שום דבר, אלא מה שאתה מסיק בצורה מעשית, זה הכוח העליון ששורה ביניכם. אל תדמיין שום דבר. אל תחשוב שיש עוד משהו למעלה בדמיון שלך ועוד באיזושהי צורה אחרת, אלא רק על ידי החיבור ההדדי, על ידי התכללות ההדדית למה שאתם מגיעים, זה האלוקים, זה הטבע העליון. אליו אתה צריך להימשך ולא לעשות בדמיונות, ובממצים כאילו מוחיים או במשהו, שום תמונה אחרת, שום צורה אחרת, שום פסל אחר, שום דבר, אלה מה שמגלים בקשר בין בני אדם. זאת אומרת, החיוב הוא רק על ידי מאמץ הלב, מתוך הלב, מתוך המוח שליד הלב, לעשות מאמץ להתקשר עם האחרים, ובקשר בין האחרים לגלות בפועל, בפועל, ממש, לא בדמיון, כן? את הכוח הכללי השורה בין כולם. זה הכוח עליון, זה האלוקים שלכם. זאת אומרת, אלוקים זה הטבע, הטבע העליון.
מה זה עבודת אלילים? עבודת אלילים זה רק כשאני משתחווה לאיזה פסל, או שיש לזה משמעות נוספת?
עבודת אלילים זה שחושבים שיש עוד כוחות שפועלים במציאות, חוץ מהכוח הזה שעכשיו אתם מגלים אותו. שקודם הוא היה נסתר, ועכשיו אתם מגלים שזה הכוח היחידי, הכוח הכללי, כוח שמנהל את הכל המציאות.
מה מהותו?
מהותו קשר בין כולם. קשר הדדי, הדדי. הרמוניה בין כל החלקים. השווים, הדומים, הנמצאים בהשתוות, בשוויון, בהדדיות, בחיבור, כל אחד מעל האגו שלו, לשותפות כללית השלמה, ואז מה שמתגלה בתנאי כזה שמתחברים, מתגלה הכוח השורה בהם, כוח הכללי, העליון, הממלא אותם. שבסך הכל אנחנו נותנים מאמץ מאיתנו להיות מעל האגו, אין לנו כוח הזה, אבל כשאנחנו מתעלים מעל האגו ורוצים להתחבר בינינו, הוא מתגלה. אנחנו מבצעים איזה תנאי מצדנו. אנחנו צריכים כל אחד להתעלות מעל עצמו ולהתחבר לאחרים. ברגע שאנחנו עושים מאמץ בחיבור בין כולם, הוא מופיע בנו, במאמצים האלו. אנחנו בונים כמשנת, כמקום לגילוי שלו. המקום הזה נקרא מלכות או שכינה, ואז כוח הזה מתגלה בו, הוא נקרא השוכן.
בחברה הישראלית היום יש הרבה מאוד סגידה לכסף, לכבוד, למעמד.
יש על מה להתגבר.
זאת אומרת, זה גם נחשב עבודת אלילים?
ודאי.
זאת אומרת, זה לא שרק...
כל דבר שהוא לא לצורך הגילוי האלוקות בינינו, זה עבודת אלילים. זה כתוב שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פנה.
רציתי רגע לשאול, אולי זה לא בדיוק קשור לדיבר הזה, אבל כל פעם שאתה מדבר על קשר והרמוניה והדדיות וזה...
סך הכל אנחנו מזדהים עם הטבע שקיים.
אז זה רציתי לשאול, שמעתי אותך פעם אומר שהטבע כולו אהבה. איך זה קשור לכוח העליון, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני? מה?
הכי קל זה לתאר את זה כך. שהכל באמת נמצא בהרמוניה ובצורה שלמה ויפה, רק אנחנו בגישה האגואיסטית שלנו לא רואים את זה, אלא במקום זה מרגישים העולם מקולקל. חיים במציאות שאנחנו בונים אותה כעולם המקולקל. נגיד אנחנו חיים באיזשהו מדינה יפה, עיר יפה, הכל יפה, אבל אצלנו, בתוך הדירה שלנו, משפחה, זה משהו שאי אפשר לסבול. החיים, אתה מחייך.
לצערי זה קורה בהרבה...
כן, אבל דוגמה
ברורה.
זה מה שאנחנו כלפי המציאות. ואנחנו לא יודעים שהמציאות היא יפה, כולה, הרמוניה, נצחיות, שלמות, כל כך טוב. אלה בנינו מתוך האגו שלנו, יחסים כאלו במשפחה שלנו, שזה כל החיים רק, אנחנו מקללים את החיים האלו.
נלך לדיבר השלישי, כן, ניצה, בבקשה, תציגי. לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא. מה זה אומר? לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא.
זאת אומרת שאתה חייב לדבר קודם כל על ה... השגת המדרגה הזאת, הרגשת האלוקות, היינו חיבור ביניכם השלם, האהבה ביניכם השלימה, אתה חייב לשאוף לזה דווקא, על ידי הפעולות, על ידי המעשים שלזה, לזה דווקא, הם מביאים אותך, ולא לשום צורה אחרת, ולא לדמיין לעצמך שום מקום אחר, אלא רק בחיבור, ולא לעשות במקום זה שום פעולות, ומכל שכן פעולות מעשיות, כאילו שעל ידי ידיים ורגליים אתה מגיע לאותה מדרגה. אתה מגיע לשם רק על ידי המאמץ הפנימי. רק על ידי זה שאתה מתחיל להתייחס לאחרים אחרת. ואז אחרי המחשבות, כן? אתה מפעיל את המעשים שאז הם נכון, מביאים אותך גם כן לחיזוק המחשבה. ואחרי המעשים האלה נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אתה כולך שם את המטרה בצורה ברורה, ורק אחר כך אתה לקראתה מבצע פעולות, גם בגשמיות, גם ברוחניות.
שמה המטרה?
המטרה רק לגלות את הכוח העליון השורה ביניכם בתשתית האהבה שלכם. אני משתדל להגיע לכולם ביחס של אהבה, אני אולי רואה שאני לא מסוגל, אז אני עושה מאמץ עם כולם, אני בנטייה שלי לגלות אותו כוח העליון שצריך לשרות בינינו, אני בנטייה הזאת כאילו מבקש, כאילו מתפלל, רוצה שהוא יפיע, שהוא יתקן אותי, שהוא ישנה אותי. ואז זה מופיע ומשפיע עליי בחזרה. כי אנחנו נמצאים במערכת הנכונה, הטובה. כמו שנגיד באותה דוגמה במשפחה השבורה, אני יוצא מהדירה שלי ומבקש מאחרים, מהשכנים, ממערכות סוציאליות, מכל מיני יועצים, תעזרו לי לבנות משהו טוב במשפחה שלי. אנחנו לא יכולים, אנחנו אוכלים זה את זה, אנחנו לא יכולים ממש שונא אדם יושבי ביתו. אני צריך, אני רוצה להבריא את המצב. מה אפשר לעשות? ההכרה שלי בזה שהטבע, שאני מגלה אותו קצת, כן? אני מגלה אותו, או, עד כמה שהוא יפה, עד כמה שהוא מהיר, עד כמה שאני מיד אוהב את כולם, כמה שבכוח הזה אני מתחיל להיות ממש, אני כאילו נשפח בין כולם. אז אני רוצה שכוח הזה ישפיע עליי. זה נקרא שבמעמד שלי אני עושה תפילה. תפילה זה נקרא עבודה שבלב, שאני מאמץ את הלב שלי להיות כך לכולם. ואז כנגד זה הכוח הזה פועל, כי הוא היסוד של המציאות. הוא כוח הכללי של הטבע, כבר מהתנאי הראשון שיש בעשרת הדיברות. ולא לעשות שום דבר אחר, ולא לרצות שום דבר אחר, ולא לדמיין לעצמך שאתה בונה את המדרגה הבאה, מדרגת האהבה, שזה היסוד של כל היהדות, כל התורה, שאתה עושה את זה על ידי כל מיני מעשים בעולם הזה אחרים, אלא רק במגמה הישרה לחיבור.
עכשיו, עוד מילה רק לגבי מדרגה. כשאתה אומר מדרגה, זה אומר שיש תהליך כזה שנקרא חיבור, ובתוך התהליך שנקרא חיבור, יש רמות של חיבור שונות, אפשר להגיד ככה, וכל רמה...
גם עכשיו אנחנו נמצאים באיזה חיבור.
באיזה סוג של חיבור, נכון.
כן, רק החיבור הוא לא נכון.
זאת אומרת, כשאתה אומר מדרגה הבאה, זה אומר שאנחנו איזושהי רמה של התקשרות והתחברות?
כן, הדדית.
הדדית, אחרת.
לעומת מה שיש היום.
לעומת מה שהיה קודם. אוקיי.
בואי, תגיד את הדבר הבא.
הדבר הבא הוא זכור את יום השבת לקודשו.
כן. שבתוך התיקונים שלנו שאנחנו צריכים לעבור, ישנו...
מה פה זה תיקונים?
התיקונים זאת אומרת, במקום האגו שלי שאני משתמש לטובתו, אני משתמש באגו שלי לטובת הזולת. נהפוך הוא. אני כל הזמן חושב על עצמי. עכשיו אני קיבלתי תנאי, שבכל האפשרויות שלי, בשכל, ברגש, בכוח, בזה שלמדתי כל הדברים, אני פועל למען הזולת. אני מעמיד את עצמי לשירות הכללית של הכלל.
זה נקרא שתיקנת את עצמך.
כן.
אוקיי.
אז בתיקונים האלו, כשאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים למצב שבסך הכל, אחרי כאלו שלבים, מאמצים של התיקון, שנקראים מדרגות, כי אנחנו כל פעם יותר מתקשרים, על אגו יותר גדול, אנחנו מתקשרים עוד יותר, אגו עוד יותר גדול, אנחנו מתקשרים עוד יותר, על כל פשעים שמגלים, אנחנו מכסים אותם באהבה. ואז אנחנו מגלים, מגיעים בסופו של דבר למצב, שגמרנו לנצל כל האגו שלנו, שאנחנו גמרנו לממש אותו, כולו מתוקן להשפעה, כולו מתוקן לאהבה, לחיבור, ואז אנחנו מגלים את הכוח העליון הזה במלואו, וזה נקרא יום השבת. אז בכל העבודה שלי אני צריך להיות במגמה לקראת המצב הזה, ואני יודע שזה ישנו במקצת, וגם כן בכל תיקון שלי הפרטי שאני עושה, גם כן יש לי כי אין יום השבת, מעין עולם הבא. העולם הבא זה נקרא אותו המצב הסופי המתוקן. אז יש לי גם כן בדרך כאלו, נגיד קיבלתי אכבדת הלב, 10 קילו אגו, ואני עכשיו מתחיל לעבוד עמו ועל ידו להתקשר עם כולם, דווקא לתרום להם את הכל, דווקא לעזור, דווקא לחבק אותם, ולהרגיש את הכל, עשיתי את המאמץ הזה, כן, עם כולם, בכללות. כן? ואז אנחנו מגיעים למצב שבמדרגה הזאת אנחנו הגענו לגילוי הכוח בינינו, כוח אהבה, כוח האלוקים, מה שנקרא. וזה נקרא יום השבת.
הבנתי. עכשיו שדיברת, זה הצטייר לי כמו שמרימים משקולות. אתה מתאמן בהרמת משקולות, ואז אם אתה רוצה להתפתח, מוסיפים, אתה מוסיף עוד משקולת. אתה מוסיף עוד משקולת, זה כאילו, כמו שאתה אומר, שאתה מקבל עוד אגו. אז אם אני מבין שאתה אומר מקבל עוד אגו, אז דהיינו אני מרגיש קרירות, דהייה, ריחוק.
נכון.
יש אני ויש אתם, ואז אנחנו כבר לא מחוברים בלב הזה הכללי. כן. ועכשיו, כשאני אתאמץ, להצליח להרים את התוספת 10 קילוגרם האלה, כמו מרים משקולות, אם אני מצליח, זה נקרא שהגעתי ליום שבת, שאנחנו עוד פעם בלב הכללי? כן. כן? ככה?
כן.
אוקיי.
טוב, בדרך אתה צריך עזרה מזולת, מאחרים, מהסביבה, שהיא תשפיע אליך, תעורר אותך, אולי יעזור לך להרים את המשקולות האלו, שאתה נכלל איתם, אבל בסך הכל...
זאת אומרת, זה לא תהליך רק אישי, אלא זה תהליך חברתי, זאת אומרת...
בלבד.
אז אם אני מבין מה שאתה אומר, זאת אומרת, גם אנחנו כחברה ישראלית, פתאום מקבלים, גם אנחנו בעצם כולנו ביחד כחברה, גם אנחנו כמו אותו משקולן, שפתאום מקבלים עוד תוספת 10 קילוגרם.
נכון, לכן יום השבת בא לכולנו יחד. הוא לא אישי בשבילך, ובשבילי ובשבילו.
אוקיי, אז כשאתה אומר, זכור את, כשהדיבר הזה אומר, זכור את יום השבת לקודשו, זאת אומרת שתמיד נציב את
את המצב הזה כמטרה.
כמטרתנו, למרות שעכשיו קשה לנו עם 10 קילוגרם
לכן,
החדשים.
לכן כל התיקונים הם נקראים יום הראשון לשבת, שני לשבת וכן הלאה. הכל זה לקראת השבת.
אוקיי. דיבר הבא.
דיבר הבא, כבד את אביך.
ושים כן. לב. שאין לנו יום, זה לפי איך שכדור הארץ מסתובב, חודש זה איך שירח, שנה איך כדור הארץ סביב השמש, שבת הוא לא נמצא במציאות.
למה?
כי זה תלוי בנו.
מה פירוש?
זה שייך ללא עולם החומרי, אלא לעולם הרוחני. מתי שאתה מגיע לזה, אז הוא קיים.
שאתה אומר לא לעולם.
חלוקה לשבוע ימים, היא באה מהמאמצים של בני האדם להיות מחוברים יחד ולהגיע לכזה מצב, שנקרא שבת.
שהוא האהבה.
כן.
אוקיי.
גם מעניין.
נקרא נשמה יתרה, כי אתה אז מקבל גילוי האלוקות במצב שתיקנת את עצמך.
מבטיח לכם, עוד נדבר על זה. בפני עצמו. אבל בוא נעבור עכשיו לדיבר הבא, הדיבר הבא, החמישי, נכון?
כן, הדיבר החמישי מדבר על כבד את אביך ואת אמך.
כן, זאת אומרת שיש כאן, זה קצת יותר קשה במצב הקשר בינינו, אלה אותם אותם המערכות שאנחנו מגלים עכשיו כפסיכולוגיה ההתקשרותית הזאת, כן? אנחנו מגלים שם כל מיני כוחות, כל מיני מערכות שהם עוזרים לנו להתחבר, שהם עוזרים לנו לעלות, שהם מסבירים לנו שאנחנו גם כן שלא מסוגלים, אז אנחנו נכללים בהם במערכות האלה, והם כמעלית מתקנים אותנו על ידי זה שאנחנו נכללים בהם, מבטלים את האגו שלנו, ועל ידי זה מקבלים מהם עזרה. המערכות האלו שהם מהטבע הן באות, כן? שמיועדות לתקן אותנו ולעזור לנו, הן נקראות אבא ואמא.
לא הבנתי, למה צריך זה? אני אף פעם לא מבין את הדיבר הזה. כבד את אביך ואת אמך. למה צריך להגיד לבן אדם לכבד את אבא שלו ואת אמא שלו? מה, זה לא טבעי?
לכבד זה נקרא שאתה מעלה אותם למעלה מעצמך, אתה מקבל אותם כיותר גדולים.
אז זה לא טבעי? זה מה שאני שואל.
לא.
טיפלו בי 20 שנה, נתנו לי כל מה שיש לי וגם אחר.
לא, זה בצורה גשמית. כאן זה מדובר כלפי מערכות יותר נעלות. אני נמצא באיזושהי רמה אגואיסטית, ובאיזושהי רמה נגיד אלטרואיסטית, נתינה.
לאט לאט איבדתי אותך. עוד פעם, לאט לאט.
אני נמצא באיזושהי רמה.
אתה פרט בחברה הזאת שלנו, כן. שרוצה עכשיו, שמקבלת את הדיבר החמישי. קיבלנו 4 דיברות, עכשיו מקבלים אנחנו כחברה את כן. הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך.
כן.
אוקיי.
אני נמצא באיזשהו מצב.
אתה אחד מאיתנו? הרוחני. או אתה זה כולנו? לא הבנתי.
הרוחני שרוצה להתחבר עם אחרים.
אוקיי.
ובמצב הזה, אני מרגיש חוסר עונים, חוסר כוחות, חוסר כיוון. אני צריך הכוונת, אני צריך חינוך, מה שנקרא. זהו. ואז אני מגלה שיש מעליי מערכת שמיועדת לטפל בי. ואנחנו לומדים בחומת הקבלה שמערכות האלה הם נבנו עוד לפניי. ואחר כך אני, ואז אני בחזרה כאילו עולה אליהם. אבל זה ככה, בסוגריים. אז אני, שמגלה את המערכות האלה, מערכות עזר, אני קורא אותם אבא ואמא. כי אני גם כן מגלה שנולדתי מהם, שהם הילידו אותי בהשתלשלות, מלמעלה למטה, מה שנקרא.
איבדנו קצת אותך.
נו, בקיצור, אני בהתקשרות לאחרים, מגלה שיש כאן מערכת מיוחדת יותר עליונה, שבמערכת הזאת שאני יכול לקבל ממנה עזרה. מהי המערכת הזאת שנקראת אבא ואמא לעומת המצב שלי? במדרגה יותר עליונה. אני גם כן אעלה למצב שלהם, וגם כן אני אהיה כאבא ואמא. אבל עכשיו בינתיים המערכת הזאת היא נמצאת מעליי. שוב, סליחה.
Okay.
אנחנו כולנו נמצאים באיזשהו מין התקשרות בינינו.
כן.
וצריכים עכשיו להתאמץ להתקשר לדרגה עוד יותר
גבוהה. כמו הדוגמה שנתנה עם המשקולת.
כן.
קיבלנו תוספת.
כן.
אוקיי. ולא יודעים איך להרים אותה.
כן.
מה אני עושה?
אבל אנחנו מגלים לא סתם קשר בינינו, אלא אנחנו מגלים מדרגה עוד יותר עליונה, איפה שאנחנו צריכים להיות מקושרים. איך שאנחנו צריכים להיות מקושרים.
כאילו כמו המצב העתידי שלנו.
עתידי.
שנצליח להתגבר על התוספת משקולת הזאת, וכן עוד פעם נגיע לאותו אהבה.
כן.
אוקיי.
המצב העתידי הזה הוא נקרא אבא ואמא, כלפינו. איך אנחנו יכולים להשתמש במצב העתידי עכשיו, במצבנו אנו. אז איך? אם אנחנו מסתכלים על המדרגה ההיא, של אבא ואמא, השפעה שאני ממש לא יכול לתאר לעצמי, שזה אפשרי.
מה זה השפעה?
ההתחברות ביניהם.
אוקיי.
כן, השפעה הדדית. חיבור, אהבה, ויתור, משהו שאני מסתכל עליהם, זה לא בשבילי. אם אתה, מה אומרים שם, תכבד אותם,
כן.
תגיד, אבל זה כל כך טוב. אני כל כך הייתי רוצה בפנטזיה שלי להיות בזה. אני אעשה מה שהם יגידו, זה נקרא לכבד. אני אעשה מה שהם יגידו, רק שזה יעזור לי. אני מכניע את עצמי כלפי מה שהם אומרים, זה נקרא שהם מלמדים אותי. כמו תינוק שבצורה טבעית הוא שומע לאבא ואמא, כי הם גדולים, הם יודעים, מבינים, חכמים, כך הוא מרגיש. אנחנו צריכים לעשות מאמץ. מאמץ כדי לקבל אותם כגדולים, כי לקבל אותם כמטפלים בנו. אם אנחנו עושים מאמץ קטן, המערכת הזאת, מערכת העזר, מתחילה בנו לטפל. מתחילה לעלות אותנו לדרגה שלהם. מתחילה לחבר בינינו, מה זאת אומרת לטפל בנו? היא מתחילה לחבר בינינו ביתר כוח. ואז אנחנו מתחילים, הם כאילו מלמדים אותנו.
זה כמו מאמן שבא למשקולן הזה ואומר לו, מה, איך...
כן, לא רק זה, גם כן נותנים לי כוח. הם אומרים, תראו איך להתחבר, כאילו לוקחים כולנו יחד. ואומרים, ככה תנסו להתחבר, וככה תנסו להתחבר, וככה. תוותרו על זה, תגבירו את זה. כמו שמלמדים אותך בחיים.
כי הוא גם מחנך.
כן. ואז אתה מקבל גם שכל וגם רגש וגם כוח. וגם כוח, הם גם מכילים אותך. כמו אבא ואמא, נותנים לך חיים. חיים זה כולל גם שכל, גם רגש, גם כוח, גם הכל. כן? אבל אתה מקבל מהם. זאת אומרת, מערכת העזר הזה היא הכרחית, כמו שבעולם שלנו. אחרת אנחנו לא יכולים לגדול. אבל זה בתנאי. בעולם שלנו אתה מתבטל כלפיהם. כאן הביטול שלך כלפיהם.
תכבד אותם.
כן, זה כמצווה. מה זה מצווה? נגד האגו שלך. אתה צריך לעשות מאמץ. ומאמץ הזה אתה עושה יחד בחיבור עם כולם. שאתה אומר לכולם, חייבים לכבד את המצב שעוד יותר נהיה מקושרים, שעוד יותר נהיה צמודים זה לזה. בוא ננסה לעשות זאת. זה השימוש במערכת עליונה שנקראת אבא ואמא.
אוקיי. חמשת הדיברות הבאות הם כבר ממש בין אדם לחברו. והדיבר השישי מדבר על לא תרצח.
זה כל מה שקורה כאן זה לא בצורה הגשמית, ברור. זה רק בהתאם לקשר שלנו. לא לחתוך שום קשר האפשרי עם אף אחד. תמיד לדון את האדם לכף זכות. תמיד לראות בכל אחד ואחד נכונות לחיבור, למרות שבאדם, בצורה החיצונית, רואים שהוא ההפך. והוא שונא אותך, והוא לא מבין ולא מסוגל. בכל זאת, לא לחתוך איתו קשר, ולתת לו אפשרות דרכך לקבל את החיים, רוח החדשה. זה נקרא אל תרצח אותו. רצח זה נקרא שאתה חותך לו קשר עם אור החיים, עם האוויר הזה.
יש ביטוי כזה שאומר רצח אופי. כאילו לא באמת רוצחים את הבן אדם, אבל כאילו רוצחים את, כאילו את הנפש,
כן.
שלו. את
נו, אצלנו זה נקרא, כי זה לרצוח את האדם.
כן.
אדם שבאנו. אדם זה הדומה לילוקות. לא מדברים על בהמה.
לא תגנוב.
גם כן. גניבה זה יכולה להיות כאילו פרטית שאני גונב, אבל בעצם אני צריך לראות שאני גונב מכל המערכת. שאם אני מתחיל להשתמש ברצון לקבל שלי, זה גניבה. וגניבה אפילו, כמו שמסבירים לנו, שהיא לא רק בזה, שאם אני נמצא במערכת, הגניבה לא רק בזה שאני לא גונף ממערכת, שאני לא מוסיף למערכת כמה שאני מסוגל בכל רגע להוסיף. גם זאת גניבה. גם זאת גניבה. אם אני עכשיו צריך להשתתף עם כולם בכך וכך כוחות שלי, ואני מסוגל לפי כל הנתונים, ולא עושה זאת, אז אני גונף מכולם. אני לא מוסיף להם, לא נותן להם. את ההשתתפות שלי. זה נקרא שמכולם אני גונב. בעולם שלנו זה לא כך. בעולם שלנו אם אני לוקח לרשות שלי, וכאן זה מספיק שאני לא מוסיף לרשות הכללית, כי אין חוץ מרשות הרבים שום דבר.
רגע, בוא נראה, כן. הבנתי, כי זה נשמע מהפכני.
כן.
אתה אומר ככה, אם אנחנו רוצים לבנות חברה שהיא תהיה באמת בחיבור, באהבה, כמו משפחה אחת, יש בפנינו דיבר,
השמיני,
סליחה, רגע, יש בינינו את הדיבר, לא תגנוב.
כן.
לא תגנוב, נכון?
כן.
לא תגנוב. עכשיו אתה אומר,
לא תגנוב מהחברה.
לא תגנוב מהחברה.
מה זה לא תגנוב?
זה מה שאני שואל, מה זה לא תגנוב? כי אתה יצקת לזה תוכן שחדש.
למה תוכן חדש? כן, אבל לא לפי התנאים שלנו.
בוא תרחיב קצת את זה.
אם אנחנו מדברים על אהבה.
כן. משפחה אחת.
משפחה אחת.
כן.
כל אחד חייב להוסיף?
ברור, משהו יכול.
ברור.
כן, משפחה או לא משפחה.
כן?
כן.
יופי, אתה הרווחת כסף בעבודה שלך, הלכת, בזבזת אותם בקלפים. אתה לא גנבת ממשפחה?
גנבתי.
יופי.
אבל אני לקחתי את זה למשמעות עוד יותר ככה כבדה, שעכשיו קצת מלחיקה.
אתה יכול להגיד גם כן שמה, זה שלי?
לא, זה עוד קל, זה ברור.
זה גם ככה יש
לך. לא, אבל אני הבנתי את הדברים שלך במשמעות עוד יותר חריפה. אני אגיד לך מה אני הבנתי, ותגיד לי אם הבנתי אותך נכון. אנחנו חברה.
כן.
רוצים להיות כולנו כאחד לב אחד, כמו שאתה. הכל.
כן.
עכשיו נגיד אתה קיבלת מהטבע כישרונות מסוימים, אני כישרונות אחרים, ניצה כישרונות כן. אחרים, כל אחד מיוחד, נכון? כן. יפה. אתה אומר ככה, תשמע, לא תגנוב, זה לא אומר רק שלא תיקח מאיתנו משהו בלי שזה מותר. לא, זה רמה בסיסית, על זה לא מדובר. כן. עכשיו יש יותר. אתה אומר, אם אתה לא נותן מקסימום לפי מה הכישרונות שאתה קיבלת מהטבע,
כן.
זה נקרא שאתה כאילו גנבת את מה שאתה יכול להוסיף ללב הכללי הזה, לשדה הכללי הזה שלנו, שאתה אומר, זה כן. למשפחה. כן?
כן.
אוקיי, אז זה כבר...
לא, כלפי חוק האהבה, תנאי האהבה, ככה זה.
כן, זה מה שאני עכשיו מבין. זה לא תגנוב.
כן, זה לא תגנוב.
במלואו, כאילו.
כן.
לא תגנוב, זאת אומרת, לא תחפף בתרומה שלך, לפי היהודיות שלך, לחברה האחת שלנו.
כן, ב-100% אתה חייב להיות בזה, בנתינה. פחות אחוז אחד, אתה גונב.
שמתי לב שניצה פה דלגה על לא תנאף.
סליחה.
לא תנאף, הדיבר השביעי. מה אם לא תנאף?
לא תנאף. זה שאתה מתחיל להשתמש ב... זה בעיה להסביר בלי הפנימיות הדברים, שלא יהיה לך להעדיף להשתמש באיזשהו רצונות מסוימים אלו, על פני אלו, אלא אתה צריך להשתתף בכל הכוחות הפנימיים שלך לנתינה בצורה איך שהם מתגלים בך, לא, ללא שום חשבון.
אשת איש, נכון? לא תנאף?
זה... אשת איש זה אשת... הרצונות שלך.
וכשאנחנו חברה שרוצה להיות חברה באהבה, באחדות, בחיבור.
אנחנו לא מדברים על זה שאני גונב ממישהו, גניבת דעת, או מעמד שלו, אלה בהתקשרות ההדדית בינינו, אני חייב תמיד להתקשר לאחרים בצורה כזאת שאני ממלא את הרצונות שלהם בכל היכולת שלי, ואני לא בוחר אלו ואלו ואלו, אלה הכל הולך לפי היכולת שלי למלות אותם. קשה להסביר.
אני עוד פעם נחזיר את התמונה. אנחנו חברה, רוצים להתקשר בינינו באהבה, בחיבור, להיות כאחד, כלב אחד. בתוך החברה הזאת יש יחידות קטנות, שזה נקרא זוג. יש זוג מסוים, יש זוג אחר, לי יש בת זוג, לה יש בן זוג.
זוג שלי...
לא תנאף, אסור לי לקחת אישה של מישהו אחר בחברה.
כי אני לא יכול למלות אותה. בכלל, בחוקים הרוחניים...
מה זה רוחניים?
מה שאנחנו מדברים עכשיו, על החיבור ואהבה.
אוקיי.
בחוקים רוחניים אסור, זה נקרא אי אפשר.
אוקיי.
זה תרשמו ככלל גדול.
אי אפשר.
אי אפשר. זאת אומרת, מה שמתגלים לפניי, חסרונות שאני יכול לתקן אותם ולמלות אותם, זה נקרא אישה, אשתי.
לא הבנתי. לאט לאט.
אני עכשיו מגלה בחיבור...
אתה אחד בחברה שלנו ויש לך אישה.
כן.
ולי יש אישה ולה יש בעל.
כן.
מה זה לא תנף? ואנחנו רוצים ליצור חברה...
מי האישה שלי? כרגע. בכל מדרגה זה נוקבה חדשה.
לא ברור לנו.
לא חשוב.
אוקיי.
לא חשוב. מה זה נקרא אישה? זה לא הגוף שחי לידי. אישה ברוחניות זה נקרא כל אותם הרצונות שאני צריך להתקשר אליהם ולתקן יחס שלהם כדי למעלות אותם. אישה זה נקרא נוקבה, נקב, חיסרון, שחיסרונות האלה מוכנים כדי שאני אמלא אותם כגבר.
לא הבנתי את התמונה.
אני נכלל עכשיו במערכת.
הזאת שלנו,
כן,
החברה הזאת.
כן,
אוקיי.
במערכת הזאת יש כמה מקומות שאני יכול לתקן אותם, למלות אותם, ביחס שלי. דרכי להביא להם מילוי.
אוקיי.
זה נקרא הנוקבה שלי עכשיו, האישה.
אוקיי.
כן? אם אני עובד כדי למלות אותם, זו העבודה שלי. אני עושה את זה. אני על ידי זה שמתקשר אליהם וממלא אותם, מוליד ילדים, מה שנקרא, מוליד מצבים הבאים.
אוקיי.
בחיבור שלנו. אם אני מגלה חסרונות שלא שייכים לי, כמו גבר, כגבר, באותה המערכת, אסור לי להתקשר אליהם, אמנם שאני רואה אותם כמזדמנים ויכולים להגיע, להביא להתרוממות או לאיזו הצטיינות. אני חייב לבדוק בדיוק מה שייך ליכולת שלי, לתיקון ולמילוי. והחסרונות האלו שמתגלים, הם שייכים לאיזושהי עבודה אחרת. אולי אני בדרגה הבאה, אולי מישהו אחר. זה לא חשוב. זה נקרא שאסור לך להיות כאילו עם אשת איש. אבל ברוחניות אסור זה אי אפשר. למה זה יהיה איסור חוץ מזה? שאם היית מתקשר אליהם, לא היית ברוחניות, לא היית מגיע לעבודה הדדית, לא היית מגיע למגע, לא היית מגיע למילוי.
אז שאנחנו רוצים...
כי זה לא באותו תדר. לא באותם החסרונות ומילואים אתה היית עובד איתם.
אז אם אנחנו עכשיו, שלושתנו, נגיד מייצגים את כל החברה הישראלית, רוצים ליצור פה חברה באמת שתהיה בהיבור ואהבה, מה זה אומר לנו הדיבר הזה שלא תנאף?
שאני צריך לגלות בך חסרונות שאני יכול למלות לפי דרגה הזאת, הנוכחית, ואותם למלות בלבד.
ובאחרים לא לגרוע.
כן.
לא לקלקל.
לא.
אוקיי, הזמן שלנו הולך, יש לנו עוד דיברות?
כן.
לא תענה ברעך עד שקר, עדות שקר.
זה תשעית.
כן, תשעית. עדות שקר.
כן.
מה איתו?
עדות שקר זה דברים גדולים. עדות שקר זה הכוונה היא שגם עבור עצמי וגם עבור האחרים, בוא נדבר על זה בפשטות. גם עבור עצמי וגם עבור האחרים, אני נמצא כעד, כמשתתף, כשותף. בכל מה שקורה לכולם. אם באיזשהו מקום, במישהו, במערכת הזאת, קורה איזשהו תקלה, זה קרה בגללי.
כי אתה עדות שקר?
כי אני גרמתי לזה, כך אני צריך לראות את זה.
ומה זה עדות שקר? עד זה נוכח, אבל מה זה שקר? מה זה עדות שקר? לא תענה ברעך עד שקר, לא תעיד עדות שקר.
כי אתה בזה שנתת לדברים האלה לקרות, השתתפת בזה בשקר, לא בצורה הנכונה.
לדוגמה, אם יש איזושהי תופעה שלילית בחברה שלנו היום, אז אני צריכה בעצם באופן אישי לקחת...
אחריות על זה, כן? זה אני.
זה שיש היום אלימות או כל מיני תופעות חברתיות.
אני אשם.
אני אשם. זאת אומרת, לא, אוקיי.
הזמן שלנו קצר, אני מת להגיע לדיבר האחרון, כי הוא אהוב עליי ביותר. לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו, ועמתו, ושורו, והמורו, וכל אשר לרעיך. מה זה זה? מה זה זה לא תחמוד? לא תחמוד זה משהו שכאילו דיברנו עכשיו על הרבה דברים, פתאום מביאים לי איזשהו ציווי. לא רק שהוא הכל בפנים, אלא הוא גם מדבר, לא רק שלא תעשה, גם לא תחמוד, לא תחשוב על שאתה רוצה לקחת ממישהו.
כן.
כן?
התיקון אחרי כל כל הדיברות, בכללות שאתה מתעלה מעל כל הרצון האגואיסטי שלך, ובכללות, זה הספירה האחרונה, היא כוללת בתוכה כל היתר הקודמות, כוללת, זאת אומרת, תוספת אותם ומקיימת אותם יחד, זה מה שקורה, בזה אתה מסיים כל התיקון שלך במדרגה הנוכחית.
אבל הוא נראה הכי קשה, כנראה בגלל זה ישאירו אותו לסוף.
לא.
לא תחמוד, לא תחמוד, זה אומר שאפילו לא תרצה לקחת משהו ממישהו.
כי זה...
לא שלא תיקח, לא תרצה, לא תחשוב אפילו.
מה להגיד לך, שזה על ידי המסך ואור חוזר ממלכות, שככה זה קורה?
עכשיו הכל ברור. לא, מה זאת אומרת? לא תחמוד. איך אפשר להגיד לבן אדם לא תחמוד?
אסור לי לדבר כאן במונחים שהקהל לא מבין, אז אני קצת מוגבל בלשון.
ובכל זאת הקהל רוצה לדעת מה זה לא תחמוד. אנחנו רוצים לבנות חברה חדשה,
להגיע לתיקונים שלי כאלו, שלא בפעולה, ולא בהכנה, ולא במחשבה, ואפילו שלא יבוא בי ולא יתעורר בי, איזה מין התעוררות להשתמש בכלים דקבלה שלי, במה שלא יתגלה בתוך המערכת קשר שלי עם כולם. עד כדי כך, שמה שלא יתגלה, לא חשוב לי מה, אני כבר מוכן מראש, שאני לא יגלה יחס האגואיסטי לזה. למה זה חשוב? כי בזה אנחנו מסיימים את המדרגה הנוכחית ומכינים את עצמנו למדרגה הבאה. לכן הוא כולל את הכל הדיבר הזה. כן? ומכין אותנו לעלייה.
זאת אומרת שבכל דרגה מסוימת שאנחנו עושים איזושהי עבודה לחיבור, אנחנו עוברים כל פעם את כל ה-10 דיברות.
ודאי, רק בדרגה הבאה. ה-10 דיברות האלה הם כוללים כל התיקונים בתרי"ג רצונות שלנו. אפשר לחלק תרי"ג רצונות, 10 הדיברות לתרי"ג רצונות. איפה בכל אחד ואיך שזה יחד וכן הלאה. זוהר עושה את זה.
הזמן שלנו עומד לסיים ואני רוצה עוד שאלה ככה לסיום שתארוז לנו את הכל. אנחנו רוצים לבנות כאן בישראל חברה חדשה שתהיה כמו משפחה אחת. זה החזון שלנו, לבנות חברה שתהיה כמו משפחה אחת באמת, לא בכאילו.
כן.
והיום הכרנו את 10 הדיברות. בוא תסכם. איך בתוך המשפחה האחת הזאת אתה רואה את 10 הדיברות?
אז אנחנו שוב מגיעים למה? להכלל ואהבת רעך כמוך. לא צריכים ללמוד 10 הדיברות. אל תביא לי קורסים מיוחדים, שכל פעם אתה את זה תלמד, ואת זה ואת זה, זה שום דבר לא שווה. ברגע ובדרגה, במגמה, שאנחנו הולכים להתחבר יחד, על ידי הקורסים שלנו, על ידי הלימוד שלנו, שזה מיוסד על כל היסודות חוכמת הקבלה, או על ידי חוכמת החיבור, כן, ערבות, אנחנו מגלים את כל הכללים האלה שנקראים 10 הדיברות, ומגיעים ליישום שלהם, שזה כולנו מחוברים, מגלים את האלוקות, ומגיעים לעולם הנצחי ושלם, אנחנו חיים בו. ובהמה שלנו, אי שם, בדרגה הקודמת, ואנחנו לא מרגישים בכלל שאנחנו כאילו עזבנו אותה, כמו שאני מדרגת החי, שאני חי, קוצץ את השערות ולא מרגיש בהם שום אובדן וכאב, כך אני שעולה לרמה הזאת, אני לא מרגיש אפילו שגוף שלי מת, עד כדי כך, כי אני חי כבר ברמה הזאת העליונה שנקראת האדם.
אדם זה אחד, הבנתי שהחזון זה כולנו משפחה אחת.
אדם אחד זה כולנו יחד.
לא הבנתי.
כולנו יחד זה דמות אדם אחד. המערכת הזאת הכללית שאנחנו חיברנו מתוך הרצונות שלנו, מתוך הכוונות שלנו יחד, היא נקראת אדם. הדומה לכוח העליון האלוקות שמתגלה. וכך חיים. לרמה הזאת אנחנו צריכים להגיע. אנושות הגיעה עכשיו למצב שחייבת לעלות לרמה הזאת. ואנחנו חייבים מכל האנושות להיות הראשונים ומובילים.
תודה רבה רב לייטמן, תודה ניתה מזוז, תודה גם לכם שהייתם איתנו, נתחבר ונוביל, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב ורק אהבה.